שעון החול שלנו של זמן קיץ, של מסכת שבת, הולך ואוזל. אבל יש הרבה עוד אגדות שצריך לברר אותן. עוד אגדות מעניינות. הרבה אגדות במסכת שבת. לפני כמה שיעורים עסקנו במפגש בין שמואל לבין חברו האסטרולוג שקראו לו אבלת, שהיה גוי, אסטרולוג פרסי. עסקנו באימות ביניהם, ולפני כן עסקנו בביתו של רבי עקיבא, שלפי הערכות האסטרולוגיות הייתה אמורה למות מהקשת נחש וניצלה בזכות הצדקה. והיום בעזרת השם נעסוק באגדה שיש בה גם את אבלת ושמואל וגם נחש וגם צדקה, כאילו חיבור של שתי האגדות האלו ביחד. הגמרא מספרת בשבת קנ"ו עמוד ב', לפני הסיפור על הבת של רבי עקיבא, ששמואל ואבלת ישבו ביחד ודיברו ביניהם. אבלת אומר, רש"י, חכם נוכרי חוזה בכוכבים. ואבו כעז לאן אחי אין של אגמה. הם ראו חבורת אנשים הולכים לכיוון האחו, לכיוון שטח פרה, שגדל פרה בשדה. אמר אבלת לשמואל, הוא היה חכם בכוכבים, אומר, אני מסתכל על בן אדם מסוים, אתה רואה אותו? אני רואה עכשיו בכוכבים, הבן אדם הזה לא יחזור חי. היי גברה, זה סמן אותו באצבע, אזיל ולא עתי, הוא לא יחזור. לא רק שהוא לא יחזור, טרק לחיביה ומת, נחש יבוא ויקיש אותו והוא ימות. אומר לו שמואל, לא יודע, תלוי אם הוא יהודי או לא. אי בר ישראל הוא אזיל ועתי, אם הוא יהודי אני לא חושב שאתה צודק, יכול להיות שהוא יחזור. אני ששמואל גם מבין כנראה בעניינים האלו של אסטרולוגיה וזה, אמר לו, תשמע, אם זה גוי אתה צודק, יהודי אני חושב שהוא יכול לחזור. ישבו שם שמואל ואבלת יום שלם, בטח עשו בכל מיני עניינים בכל היום הזה, ואז נגמר יום העבודה ואזיל ועתי, חזרו חזרה העובדים הפועלים האלו שעבדו בשדה, וגם היה אותו בן אדם חזר חזרה, זאת אומרת שהוא לא מת, כלומר הוא יהודי. ושמואל הסתכל על אבלת, ראית? אמרתי לך. קם אבלת, רצה להראות שהוא לא סתם אמר דברים, שדה לתונה. הפועלים, העבודה שלהם, רש"י מסביר שהפועלה שלהם, העבודה שלהם הייתה לקצוץ קנים. יש שם קנים, קנים שגדלו באיזה שטח, כנראה שטח עם מים. התפקיד שלהם היה לקצוץ קנים ולקחת ערמות כאילו קרנים ולהוביל אותם למקום אחר. אז הוא ראה את האיש הזה סוחב ערמה ענקית של קנים עליו, מיד בא אבלת, הוריד ממנו את חבילת הקנים על הרצפה, על האדמה, פתח את חבילת הקנים, ובאמת מצאו שם באמצע נחש מת. זאת אומרת חיביה דה פסיק ושדי בתרתי גובי, הוא היה חתוך לשתי חתיכות, כאילו בלי לדעת, בלי לשים לב, הבן אדם בעצם כשהוא קצץ את הקנים הוא תוך כדי זה הרג נחש בעצם שהיה שם מסתבך בתוך הקנים, אותו נחש שכנראה היה אמור להרוג אותו. אמר שמואל אותו יהודי, תגיד לי, תספר לי מה עשית היום, מה יבדת? אמר לו, כל יום אנחנו חבורת אנשים שכל יום מרימים לנריפתה בעד הדדה, עושים ביחד פריסה משותפת, ארוחת זה עושים פריסה, אנחנו עושים, כל אחד מביא מהבית משהו ואז אנחנו עושים ואוכלים ביחד, וכל פעם יש אחד שהוא מארגן את האוכל, הוא עובר בין הפועלים, אומר, מה הבאת היום? שם בשק, מה הבאת היום? כל אחד עובר בין הפועלים במהלך העבודה וכל אחד ובסוף הוא מארגן את הארוחה. והיום שמתי לב, העידנה, שאיק אחד מינן דלו אבל הריפתה. שמתי לב, אני קלטתי שאחד האנשים שכח להביא משהו מהבית. כל אחד היה צריך להביא משהו, וראיתי שהוא שכח. וראיתי שהוא עלול להתבייש. אבא כמיכסף. אז אני אמרתי, אני היום מארגן את האוכל. אמינה, אנא קיים נברימנה. אני היום מארגן את הארוחת צהריים. וכמעט לגבי, כשהגעתי אליו, כאילו לקבל את האוכל שלו, עשיתי את עצמי, שווי נפשי כמד השקיע לי מיני. עשיתי פעולה, כאילו אני לוקח ממנו איזה משהו ושם בסק שלי וזה, כאילו שאנשים לא ירגישו שבעצם הוא לא הביא כלום כדי שהוא לא יתבייש. רש"י מוסיף, לא, עשיתי עצמי כגובה ממנו ונתתי משלי את חלקו. זאת אומרת, לא רק שעשיתי הצגה כאילו הוא נותן, כאילו אני לוקח משהו, אלא גם כדי שלא יורגש שיש חיסרון, הוספתי משלי יותר. הכל בשביל שהוא לא יתבייש. אמר למצווה עבדת, עשית מצווה, ובזכות זה ניצלת. אז יש כאן שוב בן אדם שעל פי הכוכבים היה אמור למות מנחש, ככה אבלט רואה לצורך העניין. שמואל אומר, בוא נראה, באמת היהודי עשה מצווה גדולה, גם לא בייש את החבר, גם דאג שתהיה אווירה טובה. אבל אנחנו רואים בגמרא שזה קשור לעובדה שהוא בר ישראל, כי בר ישראל הוא אז זלוויתי, זה קשור לזהות הישראלית שלו דווקא. חשבתי על כמה רבדים שאפשר אולי לעיין בהגדה הזאת, במדרש הזה. ברובד הראשון, הנחש מגיע כאשר יש לו בסיס להצליח. הנחש הוא זה שניסה לסכסך, הצליח לסכסך בין ריבונו של עולם לבין האדם, בין האדם לבין חווה, בין כולם לבין עצמם. הנחש הוא הפוטנציאל להטיל שנאה, להטיל פילוג, להטיל תחרותיות. וכל פעם כשאדם יש לו פוטנציאל שעומד לו על הלשון, או שאפילו אם לא עומד לו על הלשון, שהוא מזהה כישלון של מישהו, בעיה אצל מישהו, הנחש מתעורר. מה אתה תעשה עם האינפורמציה? יש לך אינפורמציה לא טובה על בן אדם. הוא שכח להביא אוכל מהבית, הוא רשלן, הוא לא רציני, איפה החברות? אני לא יודע, זה יכול להיות המון דברים. יש לך אינפורמציה שיכולה, אם תעשה או לא תעשה, אם תיתן לדברים לזרום, לא משנה איך, לגרום נזק, לגרום פירוד. יש פה איזה פירוד. הוא חבורה שעובדת יחד, רגילה לאכול ביחד, וזה יכולה להתפרד עכשיו. היא יכולה להתפרק. הנחש צץ. והמפתח נמצא אצל בן אדם אחד שיש לו את האינפורמציה. והשאלה מה הוא יעשה? האם הוא יאפשר לפירוד להתרחש? אפילו בשבע אל תעשה, בחוסר מעש. זה כבר נחש. אפילו רק לאפשר להתפרדות לחול. אבלת רואה שהבן אדם הזה שייך לנחש. זאת אומרת שהיום הוא ייפגש עם אינפורמציה, שהאינפורמציה הזאת, המידע הזה, אם הוא לא יעשה איתו שום דבר, ובעיני אבלת, בן אדם נורמלי לא יוצא מגדרו כדי לעשות משהו, אז הפירוד יצא. הוא לא יעצור את הפירוד. מה אכפת לי? זה לא בעיה שלי, הוא לא הביא. שישלם את המחיר. הנחש צץ בעולם. פוטנציאל של נחש. ההחלטה בקום עשה, היוזמה, לקיחת האחריות, ההשקעה למען הרעות, למען האחווה, לא לאפשר לפירוד, למרות שיש לו סיבות טובות לפירוד להופיע, יש לו תנאים בשטח, לא לאפשר לפירוד להתרחש. שלא יהיה בושה, שלא תהיה, לא תתפרק החבורה. לדאוג לנעימות של כל אחד, לאחווה של כולם ביחד, ממיתה את הנחש. זה הורג את הנחש. היהודי הזה עמד בניסיון קטן, אבל שמשקף לנו מי אנחנו, מי זה עם ישראל, מי זה בר ישראל. עם ישראל, יהודי, זה אדם שיוזם, יוזם מעצמו מאמצים איך שהנחש לא יצליח לפרד, לפורר, לנתק. לא רק זה, האנשים האלו עבדו בקיצוץ קנים, היו קוצצים קנים ועושים הרימות והולכים ביחד. ומה שהרג את הנחש, מה שהיא אומר, זה העובדה שהוא קצץ אותו עם הקנים בלי לדעת. זאת אומרת, העובדה שהנחש פה היה חלק מאיזה קיצוץ קנים, איזה חבילת קנים שהלכה והצטברה כאן. יש מדרש תנחומה שמופיע בהרבה מקומות, שמדבר על הגאולה. מדבר על הגאולה, פרשת ניצבים, אתם ניצבים היום, עתיד להאיר לכם אור עולם. אי מתי? בזמן שתהיו כולכם אגודה אחת. בנוהג שבעולם, אם נוטל אדם אגודה של קנים, לא יכול לשברם בבת אחת. אבל אם נוטלם אחת אחת, אפילו תינוק משברה. יש ענפים שילד קטן יכול לשבור אותם, ותיקח ערימה, אתה לא מצליח לשבור. מה השתנה? אין ישראל נגלים עד שיהיו כולן אגודה אחת. כשהן אגודים מקבלים פני שכינה. אגודת קנים הייתה כאן. יש פה אדם שהתודעה שלו היא אגודת קנים. אנחנו אגודה, אנחנו לא יחידים. אין דבר כזה יחיד, אין מושג כזה בכלל פרט. פרט זה כלום, פרט זה תינוק משברו. אין דבר כזה קנה בודד. אנחנו אגודת קנים. אדם שזאת העבודה שלו, כלומר זאת תפיסת עולמו, אלו חייו, הוא אוסף קנים לאגודות. זה מה שהורג נחש. זה אדם שהוא כולו ראות. זה בר ישראל, זאת הגדרה של מה זה בר ישראל. בר ישראל, אולי זה כבר לא סיפור אישי, אולי זה סיפור לאומי. המון אנשים הולכים לאגם, המון עמים, המון תרבויות, כולם הולכים אל העולם, אל השטח, אל המציאות. ויש בר ישראל שלנגד עיניו הוא רואה תמיד אגודת קנים. זה המסע שלו, שדה לטוני, זה הטוני שלו. זה מסע שהוא נושא על כתפיו. זה מסע חייו. אגודת קנים. אנחנו אגודה. תמיד ביחד חושבים אחד על השני. עוזרים אחד, לא לבייש אחד את השני. אגודה. באמת זה החלום הגדול שלנו, ויעשו כולם אגודה אחת, לעשות רצונך בלבב שלם. לשם אנחנו כוספים, לזה אנחנו מתפללים. זאת הגאולה מבחינתנו. אולי בכלל הגמרא הזאת היא גם משל בכלל לעם ישראל שנמצא בגלות. יש גמרא אחרת יותר קשה, מסכת שבת. בפרק 14 זה פרק שיש בו הרבה תרופות. אל תנסו בבית. אסור לנסות בבית. יש חרם של הגאונים שאסור להשתמש בתרופות של הגמרא. מספרת הגמרא בדף קט עמוד ב' שרב שימי בר אשי בלה נחש, בלה חיביה. אני לא מכיר מישהו שזה קרה לו, אבל יכול לקרוא. טוב, בלה חיביה, מי ריפא אותו? את אליהו. הגיע אליהו הנביא בכבודו ועצמו לרפא את רב שימי בר אשי. איך מרפאים בן אדם שבלה נחש? ידמלי כפרש. קודם כל, אליהו הנביא התחפש לפרש. מה זה פרש? פרש הכוונה, תלוי באיזה תקופה מנסחים את זה. בימי הביניים נראה לי פרש זה אביר לוחמני כזה. פה לפי מה שרשי מצייר, זה סמל טירונים כזה. פרשה, תופסו מייסרו הפחד והמרוצה, מתיש כוחו. שיגע אותו. אליהו הנביא בא, פשוט שיגע אותו. לא רוץ לשם, תלך לשם. זה לא נתן לו מנוחה. לא רק זה, אחרי שהוא טרטר אותו ושיגע אותו, אוכל קשוטה, נתן לו לאכול קשוטה. קשוט זה כמו תחב כזה שגדל על האדמה, שאין לו שורשים. זה ככה רש"י בכמה מקורות מסביר, שזה מין חוטים כאלה, חוטי עשב כאלו שגדלים באדמה, אבל זה כמו תחב, זה כמו פטריות שאין להם שורשים. אז זה נהיה ביטוי כבר בגמרא, כל פעם שרואים שיער פלומה דקה כזאת, אז זה נקרא קשוטה, שם כינוי. זאת אומרת, עשב כזה חלש. ונותן לו לאכול את הקשוטה הזאת עם מלח. והמשיך להריץ אותו. הרתי קמי תלת המיל, הריץ אותו שלוש מילים. מיל זה קילומטר וחצי. אחרי כל הסדרה הזאת, התחיל לצאת ממנו הנחש חתיכות חתיכות. נפק מיני גובי גובי. חתיכות חתיכות. סתם מעניין, עוד לפני שניכנס לגמרא הזאת, המילה פה היא גובי. גובי זה חתיכות. בכל מקום בשירה שהיא מסביר גובי, הוא מסביר חתיכות. ואצלנו, כשרוצים להסביר שהנחש מת שם בין הקנים, אז לשון הגמרא גם זה בתרתי גובי. זאת אומרת, הנחש מת מהחתיכות של מהחיתוך של הקנים, מהחתיכות של הקנים. הוא נמצא בתוך חתיכות הקנים, ככה רש"י אומר. תרתי גובי, שתי חתיכות שקצצו עם הקנים, בלי יודע, בלי לשים לב. איך חותכים נחש? איך מוציאים נחש גובי גובי? איך הופכים אותו לחתיכות חתיכות? בא לחיביה. רב שימי בר אשי, נו באמת, מה אתה בולה חיביה? צריך את אליהו הנביא בשביל זה. הנחש, חוץ מזה שהוא הצליח לסכסך ולהפריד וליצור את הפילוג, הנחש יצר את המושג גלות. הוא הביא לעולם את המושג גלות. אומר הרמב"ן בפירושו לתורה בספר בראשית, שבעצם חטא אדם הראשון וגירושו מגן עדן זה האב טיפוס, המודל הראשון של המושג גלות, שאחר כך יהיו לו כל מיני דוגמאות. קין יצטרך לגלות, נבנה תהיה בארץ, ועוד הרבה יהיו גלויות, כל מיני גלויות. הגלות הראשונה זה הגלות שהאדם הראשון מוגלה מגן עדן, מגורש מגן עדן. והתיאור של האדם הראשון בספר בראשית שמגורש מגן עדן, זה תיאור של אדם שתלשו אותו ממקור חייו. הוא איבד את השורשים שלו. הוא היה בגן עדן, הוא היה מקום עם עצים, פירות, זה היה המקום שלו, משם הוא גדל, משם הוא צמח, זה היה ביתו. והוא כאילו נתלש מהבית שלו, נתלש מהסביבה שלו, למקום אחר. הוא מרגיש תלוש. פתאום הוא צריך להתחיל לעבוד את האדמה, והוא לא יודע איך עושים את זה, וקוץ ודרדר את עצמי. הכל קרוע כזה. זה הדבר הכי קשה. הדבר הכי קשה זו תחושת התלישות. בלשון הרב קוק במאמרי ראייה עמוד 161, האדם התלוש, זוהי הזוועה היותר מחרידה את הנשמה. האדם מוכרח שיהיה לו מעמד, ושמעמדו יהיה בלתי מתנודד. הגלות, מה עיקר צרתה? הווה אומר התלישות. היום מאוד הדבר, כשאדם מרגיש שבהרבה מובנים, במובן ידוע, הוא בעצם תלוש. יש גלות היסטורית ויש מצב נפשי של גלות. כשאדם מרגיש תלוש, מתנודד, פורח באוויר, ועמידתו על גבי קרקע אינה עמידה, כי הקרקע אינה שלו. זוהי צרת הדורות של ישראל. מאז גלה מארצו, מאז נדד בגויים. החוק ההיסטורי הוא שעמים תלושים אבד שמם בזמן קצר. יש תלישות אישית, יש תלישות לאומית. התלישות נולדה בחטא אדם הראשון, בגירוש מגן עדן. הנחש נמצא, נוכח, כותף הצלחות, קוצר הצלחות במקום ששם יש תחושת תלישות. חבורת אנשים הולכת לשדה לתלוש קנים, לקצור, לעקור קנים מבית גידולם. חבורת אנשים עוסקת בתלישת הצומח. סוגיית התלישות עולה על הפרק. מהו אדם תלוש? מתי אדם תלוש? מתי הוא לא תלוש? במה תלויה התלישות? מה יכול לשקם אדם או חברה תלושה או עם תלוש? לפעמים בתוכך הגלות הלאומית או האישית, אדם עלול להרים ידיים, ועם עלול להרים ידיים, כי לפעמים נראה שאנחנו תלושים. לפעמים בעומק הגלות, בעומק הצרות, קשה להחזיק עמדה. כמה עם ישראל יוכל לאורך הגלות להישאר עם? אין לו אדמה, אין לו לאום, אין לו כלום, אין לו עצמאות. כמה זה יכול להימשך? לא פשוט לא להתייאש, לא פשוט להחזיק עמדה. הנחש יכול להיכנס לך לתוך הבטן, לתוך הלב, לתוך הנשמה. חוסר האמונה, איזשהו ייאוש, שזהו, מה אפשר עוד? אנחנו תקועים בבבל כבר 1,000 שנים, תקועים בגלות 2,000 שנה. כמה עוד אפשר להמשיך בתלישות הזאת הלאומית? יכול להיות שלפעמים אדם גם חווה תלישות אישית. אין לי שורשים. רב שימי בראשי, ממנהיגי הדור, תמיד חכם, בעל אחיוויה, בעומק הגלות של בבל, בולע הנחש. הנחש נכנס לו לתוך הלב, יש לו עירורים, יש לו ספקות. התחושה הזאת של זהו, אנחנו גורשנו מגן עדן ואני לא רואה כיוון באופק, וכמה נוכל להחזיק פה בין המצרים. אתה אליהו, צריך את אליהו הנביא. צריך איזה כוח עליון של אמונה שיש ברית ויש קשר. אליהו לא מרשה לנו להיות תלושים. אליהו מנחם את ישראל, בא לבריתות, משיב לבבות על בנים, מקבץ נידחים. אליהו מייסר אותו. הצרות של הגלות, האיסורים הקשים, מטרתם רק להסביר לנו עוד יותר כמה אנחנו לא תלושים. כי איך זה יכול להיות, כותב הרב קוק במאמר ראייה פה עמוד 61, שעם ישראל שיש לו הכי הרבה צער והכי הרבה מכאובים והכי הרבה תלישות וכל הזמן מריצים אותו ממקום למקום, חי וקיים? פלא. ולא רק שהוא חי וקיים, אלא הראה גבורות ברוחו הגדול בכל המעברים של גלויותיו. יש לו כנראה איזה קרקע לעם הזה, איזה מעמד איתן לנשמתו בכל ימי נדודיו. יש לו איזה ארץ, יש לו איזה ארץ רוחנית, יש לו איזה קרקע, שהוא איזה גן עדן פנימי. דווקא האיסורים והצרות והמשברים הקשים, אומר המהר"ל בתחילת נצח ישראל, עוד יותר מחדדים לנו כמה ברור שלא יכולים לתלוש אותנו. כי תסתכל מה לא עברנו ואנחנו עדיין לא תלושים. אוכלי קשוטה במלחה. קשוטה, עשב חסר שורשים. על הנייר הוא לא אמור להתקיים, אין לו כלום, אין לו אחיזה באדמה. ממה הוא חי? מהאוויר. הוא חי מאיזה לחות, מאיזה אוויר, מאיזה משהו לא ברור, כמו פטריות שאתה לא ברך, מה, איך הן גדלות בדיוק? על מה? אלה הם שורשים. מה מחזיק אותם? מה מחיה אותם? לא מברכים על זה בורא פרי האדמה, על פטריות. זה לא, אין לו, זה לא חל, זה לא מהאדמה, זה לא יודע מאיפה זה בא, זה בא משמיים. קשוטה במלח. מלח בכל התנ"ך זה ביטוי לדבר החזק המתקיים. ברית מלח נאמר בספר ויקרא, כשרוצים לדבר דבר שהוא טוטלי. מלח הוא אף פעם לא מתקלקל, הוא נשאר תמיד. כשרוצים לקיים משהו מולחים אותו, אתה מולח בשר ומתכוון לימים רבים. ככל שאתה שם יותר מלח, אתה גורם לדבר להיות פחות מושפע מהסביבה, להיות יותר עמיד. אוך לקשוטה במלחה, תדע לך, יש לכם עמידות, אליהו הנביא, אתם עמידים מאוד, אתם לא תלושים בכלל. לאט לאט, גובי גובי, הנחש יוצא מפיו של רב שמי והוא נרפא. צריך מדי פעם ללמוד נצח ישראל, תשחזר את כל החשבון, מה סוד הקיום הלאומי שלנו, מי אנחנו, מה באמת הקרקע הפנימית שלנו, שבאמת אף פעם ישראל לא יוצא לגלות. זה לא נכון, עם ישראל אי אפשר באמת באמת להוציא אותו לגלות. אפשר לתזז אותו, לטרטר אותו, אבל באופן מהותי הוא לא נתלש, הוא בלתי תליש במהותו. יש לו מעמד כפול, קרקע רוחנית בטוחה. והיא מצילה אותנו מהתלישות החומרית שלא תשפיע עלינו לזוועת כיליון. קל וחומר כשאנחנו חוזרים לארצנו, לאדמתנו, לאדמת הקודש, מרגישים שהיא מוצקה בברית השם, והולכים ומתרפאים מהמחלות התלישות הגלותיות, עוד יותר צריך לשים לב למה באמת שורש הקיום שלנו, העמידה שלנו. חבורת אנשים הולכת לתלוש, עוסקים בתלישות. אי גב רעזיל ולא את, היא אומר אבלת. יש כללים בעולם, יש כללים בהיסטוריה. מי שתלוש, בן אדם, עם, בסוף לא חוזר. יש כללים. יש מפת כוכבים. יש חוקי קיום המציאות. ויש כאלו שזהו, הם איבדו את השורשים שלהם. וזה רק שאלה של זמן שהם יתלשו. כי נגזרה גזרה על העולם. ואנחנו מאז חטא אדם הראשון נתלשים. כולנו נתלשים כל הזמן. אומות עוברות מן העולם, אנשים, זה, כל דבר מחזיק פה איזה כמה זמן ועובר. אידיאולוגיות נתלשות, אופנות, חיים, דתות, עמים, נתלשים. יש חוק נחש. אומר שמואל, אי בר ישראל הוא אזיל ועתי. עם ישראל, גם כשהוא נראה שהוא כולו מלא תלישות, כולו עוסק בתלישות, כולו חתוך לחתיכות. כי יש לנו קרקע. האדמה שלנו היא אחרת. יש לנו אדמה עליונה. השורשים שלנו לא נמצאים כאן, בשטח. השורשים שלנו הם לא בקיום הפיזי. השורשים שלנו הם לא בעוצמה הכלכלית. לא בנוכחות שלנו באדמה כזאת או אחרת. השורשים שלנו נמצאים בעולם העליון. אנחנו עץ הפוך, אומר המהר"ל. עץ הפוך ששורשיו בשמיים וענפיו נוטים כלפי הארץ. הגמרא אומרת, מסכת ברכות דף ח', אומר הקדוש ברוך הוא, כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים ומתפלל עם הציבור כאילו פודה לי ולבניי מבין האומות. אפשר להיות בגלות אבל לא לצאת לגלות. השכינה עם ישראל בגלותם. איך השכינה עם ישראל בגלותם והם לא יוצאים לגלות? יש קיבוץ עם סביב. סביב מה? סביב התפילה למשל. ציבור מתפללים. אנחנו לא מפוזרים. מי מפוזר בכלל? הגמרא אומרת במקום אחר שאמרו לרבי יוחנן שגר בארץ ישראל שיש יהודים שמעריכים ימים יובל, מה איך זה יכול להיות? אמרו לו שהם מתכנסים לבית כנסת. יש משהו שמכנס אותם. הם מזהים את הקרקע הרוחנית שהשורשים שלהם בשמיים. זה נחשב פדיון מבין האומות כאשר מתאספים אל השם יתברך. זה יציאה מרשות האומות. ועוד יש להם התרוממות, אומר המהר"ל בנצח ישראל פרק י, התרוממות והתעלות מן האומות על ידי גמילות חסדים. כי על ידי גמילות חסדים מתרוממים, כמו שכתוב בספר משלי, צדקה תרומם גוי. כשעושים צדקה, שעוסקים בחסדים, יוצרים שורשים לאומיים חזקים. זה בונה את הזהות שלנו, זה מקבץ אותנו. הצדקה מרוממת אותנו ממדרגת האומות לצאת חוץ לרשות האומות. שואל הגאון מווילנה, בפירושו על השיר השירים, בזכות מה ניגאל? בזכות מה נצא מהגלות? הרי בזכות שאפשר לצאת מהגלות יש רק שלושה דברים: תורה, עבודה, גמילות חסדים. אין, אי אפשר, או זה או זה, שלושה דברים העולם עומד. בשביל לבנות משהו אתה צריך או תורה או גמילות חסדים או עבודה. אומר תורה, אין לנו תורה. אנחנו מהגאון מבינה. זה לא נקרא תורה, מה שלנו עכשיו זה כלום. מלכה ושריה בגויים אין תורה, כך כתוב במגילת איכה. אין תורה. זה הגאון מבינה. זה לא נקרא תורה. אם אתה לא נביא, זה כלום. עבודה? אומר, זה עבודה. על מי אתה עובד? אין לנו קורבנות. עבודה זה קורבנות, איזה קורבנות? מה קורבנות? אז איך נצא? אין חבוש מציר עצמו מבית האסורים. אומר הגאון מבינה, האמת, מה שמחזיק אותנו עם פוטנציאל יציאה מהגלות כעם, זה גמילות חסדים. הערבות ההדדית. הערבות ההדדית העמוקה היא שתוציא אותנו מהגלות. היא מוציאה אותנו כל הזמן מהגלות והיא תוציא אותנו מהגלות. התנועה הציונית כולה תנועת ערבות אדירה שהוציאה את ישראל מהגלות. אנשים שלא היה חסר להם כלום, מסודרים כלכלית, תרבותית, הכל בסדר. ערבות הדדית. יהודים מקצוות העולם ערבים פתאום אחד לשני. ומה איתו? ומה איתו? ומה עם יהודי שם? בוא נדוק להם. זה לא נעלם, זה רק התחזק. מונטיפיורי מאנגיה דואק ליהודים בדמשק וליהודי שנמצא בבית לחם ליהודי שב... והולך לדבר עם הברון והרצל הולך לפה וכולם הולכים לשם. ומה עם היהודים של רוסיה? והם יודעים שזה שכולם, מה עם כולם? מדינת ישראל כולה בנויה ונבנתה על אבני הערבות ההדדית, החסד הזה. עם שלם נגאל ככה, התקבץ ככה, חבורת קנים שביחד אי אפשר לשבור אותה. לאחד אין, אנחנו רק כולם הערבות, הרעות הזאת, כמו שראינו בתנחומה. פודים את ריבונו ריבונו של עולם מהגלות, פדה בשלום נפשי. עם ישראל לא יוצא לגלות, באמת הוא לא יוצא, הוא אף פעם לא תלוש. ברור שהוא יגאל. זאת תהיה שיטת הגאולה, אומר הגאון מבינה. הגאולה השלישית, כך אומר הגאון, תבוא על ידי גמילות חסדים הדדית, על ידי הערבות ההדדית. זה מה שיגרום לגמילות, לגאולה האחרונה. אנחנו העם שאפילו בגלותו לא איבד את עמדתו, על אחת כמה וכמה בשובו אל ארצו. בני חורין הם קבועים ולא תלושים. שורשי הזהות שלנו, שורשי הקיום שלנו, זה הרעות. רק לא לפרק לקנים, רק לא קנה פה קנה שם, רק לא תלישות. זאת תלישות, זאת הסכנה הגדולה ביותר. צדקה תרומם גוי. שמואל מברר את הזהות שלנו כיחידים. שמואל מברר את הזהות שלנו כעם בשפה שגוי לא יבין, שהיא מעל הכוכבים, שמעל החוקים ומעל הסדרים. שפה עקרונית אחרת שאין דומה לה. אם הוא בר ישראל, אז ילוות, יש תקווה, הוא יחזור ויבוא. גם אם נראה לך כרגע שהוא עסוק בחתיכות, זה לא חתיכות. זה נכון כל השנה, זה נכון בימים שבהם אנחנו עסוקים יותר בצורך לצאת מהגלות, עוד ועוד לצאת מהגלות. יש בתוכנו עדיין נחש שצריך להקיא אותו החוצה, שריות של נחש שצריך להוציא, להקיא. גובי גובי, חתיכות חתיכות צריכות לצאת החוצה. בימי בין המצרים עוד יותר, עוד יותר להבין שכל המצרים באים לעורר בנו את ההבנה כמה אנחנו בלתי תלישים, כמה אנחנו קשוטה ומלחה, וכמה לעורר ולדרבן עוד יותר ועוד יותר את ההבנה הפנימית מהם השורשים באמת שמרפאים את השבר הזה, את המחץ. אבל מעל הכל זה דלא לכסיף, לא לבייש אף אחד, להפוך את העולם, להתאמץ, לעשות הכל למען הרעות, ערך על, שאף אחד לא יתבייש, שאף אחד לא יהיה נבוך, לא ירגיש בצד. שאף אחד לא נגיד לו, טוב, בישלת, אכלת, להתראות. על זה קמה התנועה הציונית, שלא יהיה יהודי שלא מטפלים בו. אין יהודי שלא אכפת לנו ממנו, בכל מקום בעולם. אין יהודי בעולם שאנחנו לא רוצים לדאוג לו, לגאול אותו, להביא אותו, לטפל בו, בלי קשר אם זה כדאי, לא כדאי, לא מעניין אותו בכלל, שלא יתבייש. שלא יהיה, לא יחשיף, אף אחד. זאת צדקה אדירה. ריבונו של עולם כל כך שמח בצדקה הזאת. לפני כמה שבועות הייתי אצל תלמיד חכם גדול מאוד מאוד מגדולי הדור, וזה עניין. אז הוא כדרך אגב אמר לי, אתה יודע, שואלים אותי לפעמים בעלי תשובה בתחילת דרכם, מה הרב, מה הכי חשוב להתחיל, מה, עם מה להתחיל, איזה, תביא איזה מצווה, איזה מה, מה דבר ראשון מה עושים? ואני תמיד אומר להם, דבר ראשון, תהיו ציונים. תהיו ציונים. תהיו רעים. תהיו, תעמיקו את תחושת האחווה עם העם. שם נמצאת השכינה. שם נמצאת השכינה. תחושת האחווה עם העם. כל הזמן אחווה עם העם. שם השכינה נמצאת, שם התשובה נמצאת, הקדוש ברוך הוא נמצא, הכל נמצא שם. התורה, הקדושה, הנבואה, החסידות, הכל שם. לא לחפש בשום מקום אחר, רק באחווה, רק ברעות, רק לא בשנאת חינם, ורק לא בפילוגים, ורק לא במשהו שהוא צל צילו של נחש, פירור של נחש שאנחנו לא רוצים. אפילו קטן, אפילו רמז, צליל של זה. שום דבר שמריח ריח מלחמה, שמריח ריח פילוג, ביוש אחרים, התחות, כלום. ערבות, אחווה. ככה תבוא הגאולה. זה לא מילים, זה לא סיסמאות, זאת עבודת נפש אמיתית. שתהיו כולכם אגודה אחת. כשהן אגודים מקבלים פני שכינה. וואי, כבר מאוחר ממש. טוב, בהצלחה, יום טוב, שרות טובות.